הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו. בשם השם נעשה ונצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים. הפוך על הפוך היום, יום שני, עורך ומפיק אדיר גולדשטיין על הביצוע הטכני מוטי קופפר. אוי, רק לשמוע חדשות, רק לשמוע חדשות, תראו מה הולך בסין. כבר 360 אנשים שנספו, 18,000, כל יום זה גדל וגדל וגדל. בורסות נופלות, טורקיה נגד סוריה, סוריה נגד טורקיה, כל העולם נגד כל העולם. וקורים דברים גדולים בעולם שאם היינו רק מתבוננים ורואים את השגחת והנהגת השם בתוך כל זה, היינו מאוד מאוד מתחזקים באמונה וביטחון. וגם אצלנו קורה דבר גדול, גדול מאוד השבוע הזה, בעיקר לאנשים שזקוקים לפרנסה טובה. אנחנו בשבוע שבו יש לנו את קריאת ים סוף, כמו שדיברנו אתמול, את הכוח של השירה, ואת פרשת המן. אתם זוכרים שמחר יום שלישי, הסגולה של הרב מרימינוב, עליו השלום, להגיד את פרשת המן, בשניים מקרא ואחד תרגום, תרשמו לפניכם שלא תשכחו, וזה השבוע של הפרנסה של היהודים, שבוע שאפשר לפעול בו הרבה ישועות, שערי השמיים פתוחים, ולכן בחרתי לדבר קצת על פרנסה. ולמה לא? מגיע ליהודים שיהיה להם שפע גדול, ילדים טובים, היהודים אנשים צדיקים, גומלי חסדים, רחמנים, בישנים, מניחים תפילין, הולכים לדף היומי, שומרים שבת כמו שצריך, מגיע להם, מגיע ליהודים הרבה, יש בעולם מספיק, ויש לקדוש ברוך הוא מספיק, והיהודים צריכים שלכולם יהיה שפע גדול. אז אני מקריא לכם ככה סגולה אחת, אחר כך יש משהו קצר שייתן לנו להבין, מה אפשר לפעול בשבוע הזה. בספר קיצור שולחן ארוך עם מאמרים באר יעקב חיים, כותב כך, שמעתי ממורי ורבי, בעל הקרן לדוד, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי הסיפורים של צדיקים הם מסוגלים לפרנסה ולכל טוב. אז תמיד שאלתי את עצמי, מה יש בסיפור הצדיקים? באמת, למה זה כל כך גדול? כתוב שזה כאילו עוסק במעשה מרכבה, זה דברים גדולים. לספר סיפורים על צדיקים, כל אחד עם הצדיקים שהוא קשור אליהם, עם רבותיו, זה משפיע, משפיע הרבה יראת שמיים, משפיע הרבה הזדהות עם הדמות של הצדיק, שזה גורם לילדים גם לרצות לגדול ולהיות כאלה, אבל מה זה קשור לפרנסה? אז הוא מביא כאן שסיפור, סיפור צדיקים, סיפור הוא מלשון ספיר ויהלום. זה פעם ראשונה שאני רואה את זה, כי סיפור הוא מלשון ספיר ויהלום. רוצה לומר שהסיפורים של הצדיקים מזכחים את הנשמה שתהיה בבחינת מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אז מה כתוב אחר כך? אחרי שקיבלנו את יראת שמיים, מההזדהות עם דרכיו של הצדיק, עם הרצון ללכת בדרכיו, כתוב נקי חפיים ובר לבב, אחר כך יישא ברכה מאת השם. אז עכשיו הבנתי למה סיפורי הצדיקים יש להם כוח גם להשפיע על הפרנסה. גם כותב בבאר מים חיים, לספר בכל מוצאי שבת קודש איזה עובדה מרבנו הקדוש והטהור משיח השם, רבנו ישראל בעל שם טוב, זכות להגן עלינו, אמן, והוא סגולה גדולה לפרנסה, וכך הוא כותב, ודבר זה הוא בדוק ומנוסה. עכשיו נלך לאיזשהו מאמר שייתן לנו גם קצת הבנה מה כל הסיפור הזה של קריאת ים סוף ומלחמת עמלק ויתרו וכו' וכו', מה העיסוק בזה גם קשור לפרנסה. אז הוא מביא כאן בשם ספר עטרת ישועה על התורה בפרשת יתרו, כותב כך, הנה אמרו זכרם לברכה שיתרו היה כומר לעבודה זרה. הוא באמת קשה, איך ייתכן שיתרו עבד עבודה זרה? הלא אחת משבע מצוות בני נוח היא לא לעבוד עבודה זרה, ואיך אפשר לומר שיתרו לא קיים שבע מצוות בני נוח? אולי היו לו עוד השקפות ועוד דרכים, אבל שבע מצוות בני נוח. אז הוא מסביר כך שהכוונה, מה שאומרים עליו שהוא עבד עבודה זרה, פה בואו נשים למאזינים, יכול להיות שגם אנחנו, בלי לשים לב, עובדים את העבודה זרה הזו. מה זה? הוא היה משוקע באפיקורסות, שלא האמין בהשגחתו התברך, שהוא המשפיע על האדם הון ועושר, רק אמר שהכל בכוחו ועוצם ידו של האדם. כלומר, לכו לעבוד, לכו לעבוד, צאו לשוק העבודה. מי שלא יעבוד, לא יהיה לו. לכאורה בשכל קר, מתמטי, זה כך. אבל מי שיש לו בידת אדם להבין ולהשכיל, יראה בחוש, כי זה כפירה. כי הכל תלוי בהשגחת הבורא ותפילת הצדיקים. שעל ידי תפילות הצדיקים נשפך לזרע ישראל רוב טוב, כי בואו תראו את הראיה שהוא מביא. בכל דור ודור עומדים עלינו לקפח פרנסת ישראל, ובכל זאת רואים שישראל מפרנסים עצמם בהרחבה. ברוך השם, בכל בית יש את החלות והיין והדגים, והשולחן שבת, והשולחן ליל הסדר, וכמה שניסו בכל מיני מקומות וארצות ודרכים ושיטות לצמצם ולסגור, תמיד שהגיע הרגע, היה. מזה נראה השגחתו התברך שמו, וגם גודל מעלת תפילות הצדיקים, שהיא תפיר מחשבות מבקשי רעתנו. עכשיו, איך זה הולך ליתרו? מסביר כך. והנה, בקריאת ים סוף, שהיה על ידי משה רבנו עליו שלום, לקחו ישראל ביזת הים, ונתעשרו בהון עתק. הרי מה אנחנו אומרים? וישמע יתרו, כהן מדיין וכולי, מה שמוע שמע הוא בא? קריאת ים סוף, ומלחמת עמלק, משני אלה הוא התגייר. מה הייתה הכפירה שלו? שהאדם, אם הוא לא יעבוד, לא יהיה לו, והכל זה לא בהשגחה, זה רק תלוי בזריזות ובמעשה הדף של האדם. והנה מגיעים לפה, שני מקרים. בקריאת ים סוף הוא רואה שעם ישראל לקחו את ביזת הים, הם לא התאמצו, הם התעשרו בעון עתק, והכל הגיע אליהם ממש עד הרגליים שלהם. וגם במלחמת עמלק, שהיו נלחמים עמו בזה שרצו לקלקל פרנסת ישראל, ולא היה יכול להם, וישראל גברו ועשו חיל. וכאשר שמע יתרו, שבאמת בשני המקומות הללו עם ישראל התפרנסו, בלי שום מאמץ והשתדלות, ואפילו הפרו את עצת אויביהם, מזה ראה את גודל ההשגחה של הבורא יתברך שמו, ואת כוח הצדיקים להשפיע, ולזה בא להתגייר. אז הנה לנו עוד משהו יפה ונפלא על הפרנסה, שלא נהיה תמיד בלחץ, עושים את ההשתדלות, מה שיכולים, לא צריך לבטל תורה בשביל עוד השתדלות, לא צריך לקלקל את התפילה, כי ממהרים עוד השתדלות, לא. אנחנו נעשה את שלנו, בזמן שנותר להשתדלות, נעשה את ההשתדלות, והשם ישלח. וכאן אנחנו מגיעים אל תלמידי החכמים. תלמידי חכמים, אצלהם זה כבר משהו אחר לגמרי, פרנסתם, מובטחת משמיים, והיא לא תלויה בשום דבר אחר, לא בגביר כזה, ולא במצ'ינג כזה. ומביא ראיה, אמרו בתנא דבי אליהו, וזה לשונו, על הפסוק, או על הפסוקים, בטח בהשם ועשה טוב וכולם. בטח בהשם, כמה דיברנו על הביטחון? והתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. אומר אליהו הנביא, זכור לטוב, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, וכי יש יכולת בהבלי מכחישי התורה ליתן לעובדי השם אכילה ושתייה ומזונות, אפילו בעולם הזה, ואין צריך לומר על העולם הבא, אלא מה? אשריהם הצדיקים שבוטחים על אביהם שבשמיים, הנה עוד פעם, רק ביטחון, לבוטחים ולבטוח. אשריהם הצדיקים שבוטחים על אביהם שבשמיים, שברא את העולם בחוכמה ובתבונה ובדעת ובהשכל. לכך נאמר, והיה כעת שתול על פלגי מים. עד כאן דברי תנא דבי אליהו. אומר הרב, מכאן יש לקחת מוסר על המקפידים, על תלמידי חכמים נצרכים ועניי עם בני ישראל שמשליחים אותם בחרון אף מעליהם. מה אתה בא אליי? מה אתה רוצה? אני עובד בעשר האצבעות שלי, קורע את עצמי. אתה בא, רק רוצה להוציא ממני. אומר הרב, זה מדברי רב חיים פלאג'י, בספר צדקה מחיים אומר, שיקחו מכאן מוסר ההשכל לאנשים שיכולים לתת מכספם לתלמידי חכמים ועניי עם, ולא לזרוק אותם. למה? שהרבה פתחים למקום, אתה תזרוק אותו, וכפליים יבוא לו ממקום אחר. צא וראה שהוא בדוק ומנוסה. העיקר הוא שיבטח בשם השם וישען באלוקיו, כי הוא אל זן ומפרנס לכל, ומביא כאן עוד עיין ועיין ועיין, אבל אין לנו זמן לכל העיונים האלה. רק צריך לדעת שבעזרת השם אנחנו נתחזק בהשם. מה דיברנו כאן כמה ימים? על עניין הביטחון, שהשם הוא הבורא, והוא המשגיח, והוא הממציא, והוא הזן, והוא המפרנס, ויש לו דרכים בלי סוף, גם מעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין, ולא לפחד מכלום, ולא ליפול במה שמפחדים, אלא בוטח בהשם יסוגיו, שהשם יתברך, יכול הכל, ואפילו רשע, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו, יצר הרע מאוד מאוד פוחד, שיהודי נכנס לדרגת ביטחון, אז מיד אומר לו, אתה רשע, אתה רשע, אתה עשית ככה, אתה דיברת לשון הרע, אתה מלא עבירות. אומרים רבותינו, אפילו רשע. אפילו רשע, הוא בוטח בהשם, מה שרשע יבוא הזמן של החשבונות. כרגע בדקה הזאת, מה הוא? הוא בוטח בי, אני חייב לתת לו. ולכן דיברנו פה על רק אתה יכול, כשיהודי פונה להשם, אומר לו, רק אתה יכול. אין שום כוח בעולם, רק אתה יכול, בעזרת השם, יראה ישועות ופלאי פלאים מעל הטבע ומעל הזמן, כי השם הוא כל יכול. אנחנו, אולי גם מחר נעשה זה משהו יפה עם השניים מקרא ואחד תרגום, עולה איזה רעיון בראש עכשיו, אולי נעשה מזה מחר משהו יפה, שכל המאזינים יתחברו ויהיה ביחד, ונעשה איזה משהו מגוון. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר עם כתבנו הפוליטי איתי גדסי, גם על הבגץ של רון קובי, וגם על החשיפה של אהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ, על הפטורים של ליברמן. לדעתי זה בסדר גמור, אבל שלא נתן עוד. גם נדבר עם חבר הכנסת יעקב מרגי משס, מה העניין של שיתוף פעולה בין שס לליכוד, מה זה אומר, איך זה מתממש. גם ההלם שחטפו חסידי ללוב, כשהגיעו לפולין, לילולת הרבי מיללוב, זכותי הגן עלינו, אמן, מה שחולק להם שם, מדבר על זה מהרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, וגם הדבר שכולנו כל כך אוהבים, הכינרת, הכינרת. אז נדבר עם דניאל וקנין, רכז שביל סובב כינרת. אתם תשמעו נתון מדהים על העלייה של הכינרת בחודש ינואר האחרון למניינם, וגם לאן זה נוסע. כל זה בעזרת השם, נשתדל גם עוד כמה נושאים של שולחננו. אחרי הפרסומות נצא עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. מחר המרוץ ממשיך, איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול חי ולצפייה ישירה באתר קול חי. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר שעל ידי המכון למצוות התלויות בארץ, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה, ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. פרטים באתר בית המעשר או בטלפון 03-90-30-580. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה. הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון, כוכבית 5047, שלוחה 3.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה. בכל עניין, הרהור או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למאדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמה עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
ארבעים שניות על המופתה ברומניה. המופתה הינה נביאת גז טבעי היוצא מבטן האדמה. עמידה של 15 דקות פעמיים ביום במשך 10 ימים מרחיבה את כלי הדם ומפחיתה סוכר, לחץ דם, כאבי פרקים ורגליים. לזקוקים לצנתורים חוזרים ונשלים, מומלצת השהייה במופתה כדי להפסיק את התופעה. לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה עקב היסטוריה וגנטיקה משפחתית במחלות סוכר, עורקים ופרקים, מומלץ לנסוע למופתה כדי למנוע מחלות אלו. למידע נוסף, התקשרו 03-964-1555, 03-964-1555.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בנתר מערך את ראש ישיבת חצות לילה הרב דוד בר ששת למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחד בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לכתבנו הפוליטי איתי גדסי. שלום איתי, צהריים טובים.
שלום הרב בן לולו, צהריים טובים.
אני איתך כמה עניינים, בוא נתחיל עם הראשון. רון קובי, שוב היום בבגץ. מה?
אולי בפעם האחרונה?
מה, כך זה נראה?
כך זה נראה, על פי הדברים שדיברו השופטים. בעיקרון בוא נגיד מה זה. זה עתירה שהגיש רון קובי לבגץ נגד הדחתו מרשות העירייה.
על ידי השר אלקין.
בדיוק. כפי התהליך, דרך אגב, היה שימוע, היה כל כחוק, ולאחר מכן הסמכויות הועברו לאחר שרון קובי עתר שוב ושוב 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 לבגץ. חלק מהעתירות הוא נדחה, חלק מהעתירות באמת טופלו בצורה אחרת, כמו למשל להעברת הסמכויות, ו... רון קובי מגיע לשם, היה שם מהומה בתוך האולם, וגם מחוץ לאולם, כשהוא מגיע.
מהומה מצד מי? אנשיו או מתנגדיו?
מצד אנשי קובי, okay. שהגיע לשם וטען שמנסים להדיח אותו, ושר הפנים מנסה להדיח אותו. בשורה התחתונה, על סמך הדברים של השופט יצחק עמית, אפשר להבין מה הכיוון נפחות. השופט אומר, סיכום השימוע היה מאוד מאוזן, המסקנות היו מאוזנות, נפלת או הופלת בכך שלא כינסת ישיבת מועצה לבקשת חברי המועצה, וזו הסיבה שלא עבר התקציב. השופט אלכס שטיין גם כן שאל אותו, בעצם הסמכות היא עליך, למה אתה מלין על שר הפנים כל הזמן בנושא סעיף 206, לא הצלחת להרכיב את הקואליציה שלך או להעביר את התקציב, וגם בנושא הדחתו, הוא ניסה לטעון שאלקין מושפע מדרי, הוא אומר, זה החוק שקובע שיש שיקול דעת לשר, והשר אלקין החליט להדיח אותך, ו... אתה יודע, על פניו, פסק הדין יינתן בהמשך, אבל על פניו מגמת הדיון הייתה בכך שהתהליך היה בסדר, וזה מה שאומר שרון קובי ככל הנראה לא ישוב לתפקידו בעיריית טבריה, לפני מספר ימים הוא גם החזיר את הרכב שלקח לו המון זמן להחזיר, וכנראה ש...
ומה הוא בדרך עכשיו לישראל ביתנו, כמו שמתגלגלות השמות?
תשמע, רון קובי ניסה גם פעם קודמת, אם אתה זוכר, לעשות כל מיני קולות, שהוא הולך לכנסת, ושהוא מריץ מפלגת ימין חילוני, ובסופו של דבר 2.5 קולות הוא לא הביא. אז יכול להיות שהוא ינסה את זה עוד פעם, אתה יודע, זה, אנחנו די בעד, בסוף, בסך הכל השאלה, מי ייקח קולות ממי, ליברמן מקובי או להפך, לא משהו שאמור להדיג אותנו.
בוא, אפרופו ליברמן, חשיפת עיתון הארץ, אהרון רבינוביץ' היום, על פטורים שהעניק ליברמן ברוחב לב, אגב, כל הכבוד לו, לבחורי שיבה חרדים, הבנתי שהסיפור הזה מכה גלים ברמות בלתי נכון. נתפסות.
נכון.
אז בוא תראה, אולי תן למאזינים שלא קוראים עיתון הארץ כמוני, מה החשיפה ואחר כך קצת על התגובות.
מדברים על כך שלשכת שר הביטחון ליברמן סיפקה פטורים בכמויות, לא באחד או שניים, החל מעריקים של הפלג הירושלמי שקיבלו פטור גורף, וקלה בכל מיני אנשים שפנו ללשכתו של ליברמן וקיבלו פטורים בהקלות. לשכת ליברמן עמדה בקשר עם כל הנציגים החרדים והשרים וסגני השרים, וממש בקשר הדוק, קיבלה מהם אנשים, בדרך כלל הרי כשיש בעיה עם הגיוס או עם צבא, למי מתקשרים? לנציגים החרדים, והם הייתה להם דלת פתוחה בלשכתו של ליברמן, וזהו, וקיבלו את הפטורים. זו החשיפה של עיתון הארץ, אתה יודע, כשעיתון הארץ חושף, אז זה בא כאילו לומר בצורה השלילית של העניין, אתה כל היום מטיף על גיוס, חוק הגיוס, על גיוס חרדים, על הפרזיטים ומשתמטים.
שלוש פעמים מערכת בחירות.
כן, ואתה בעצמך נתת מאות פטורים לבחורי ישיבות ואברכים.
ואיך התגובות, איתי, מעניין אותי?
קודם כל אני חייב לומר שלשכת שר הביטחון מכחישה לחלוטין, מעולם לא התערב בשום מקרה שנוגע לפטור מגיוס, אפילו לא ברמז, זה דבר אחד. אבל תראה את המציאות אנחנו יודעים, ואני חייב לומר, לפחות מנקודת המבט שלי, שאני רואה את זה בצורה חיובית, לא בגלל שליברמן הוא אישיות חיובית, כמו בשל העובדה שקודם כל בפוליטיקה יש תן וכך, ככה זה עובד, כי אני מניח שגם כשליברמן רצה דברים במשרד הפנים, או במשרד הפריפריה הנגב וגליל, לפני הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה היום, שאנחנו כבר נמצאים בסכסוך עמוק ומתמשך בין הנציגות החרדית לליברמן, אבל אני מדבר בתקופה ההיא, שהוא היה שר ביטחון, אז המצב היה אופטימלי מבחינת כולם, אפילו הריצו אנשים ביחד, כמו משה לאון, כמו ערים נוספות, ולכן זה דבר אך טבעי, הוא כמו שקורה בכל משרד, ודבר נוסף, אתה יודע מה, אולי מגיע לו קרדיט על כך, אנחנו זוכרים את אותה פגישה של ליברמן עם מנהיג הפלג הירושלמי הרב אוירבך, יכול להיות ששם גם כן עלו כל מיני בעיות של אברכים ובחורים שצריכים פטורים, והוא נתן את זה, וזה בסדר, אני לא רואה בזה משהו שלילי, מעבר לעובדה שיכול להיות שעכשיו בתקופת בחירות, כשאתה הולך לצעוק על גיוס, 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 אל תצעק את זה כשאתה, מה שנקרא, חמאה מרוחה לך על הראש, וזה יכול להיות גם בצדק.
תגיד, מי את על החשיפה הזו יותר, השמאל, הימין, הרי זה טרף נפלא בעידן הזה.
תראה, בעיקר בשמאל, קודם כל, כי לא בדיוק אוהבים את ליברמן, הוא לא כוס התה, גם היום כשהוא תוקף את החרדים זה מצוין, כי ברגע ששנינו תוקפים את אותו אויב זה בסדר, אבל ראיתי שתקפו אותו, אני עדיין לא ראיתי את החרדים ככה יוצאים מגדרם על מנת להגיב לעניין הזה, ואתה יודע, למעט שאלות ברעיונות פה ושם, מרגי ואחרים, אבל לא בצורה חזיתית נגד ליברמן על עצם העניין, על עצם הפטורים שהוא העניק.
תגיד, התקשורת, איך התקשורת מגיבה לחשיפה הזו?
תשמע, זה מעורר עדים, אין ספק, שאתה בא ואומר, למרות שאני חייב לומר עוד פעם, זה דבר שקיים, אתה יודע, תמיד יש ההוא שהיה לו סיטואציה מסוימת, ובחור אחר, אבל אין ספק שהתקשורת עטה על הסיפור הזה, ולוקחת אותו...
והוא עדיין לא התראיין, לא הגיב באופן אישי.
נכון לעכשיו לא, מעבר לתגובה שמסרתי לך שנמסרה מלשכתו על כך שלא היה ולא נברא, אבל אני מניח שהוא ממש ברגעים אלו יושב וחושב על הספין.
הוא מחכה לשמונה בערב, הוא מחכה לשמונה בערב.
כן, וחושב על הספין, איך הוא הופך את זה חזרה לכיוון של הנציגים החרדים.
טוב, כתבנו הפוליטי, עוד דה עוד מילה אחת איתך קטנה.
בבקשה.
השקת קמפיין הבחירות של ש"ס אתמול, ככה תראינו כמה מילים.
טוב, מאיפה אתה רוצה להתחיל? היה אירוע רב רושם, מאות פעילים מכל רחבי הארץ של תנועת ש"ס הגיעו להשקת הקמפיין, בעצם מה...
בוא נתחיל ממשהו שמעניין אותי, רציתי להשיג את הרב, את חבר הכנסת יעקב מרגי, אם נשיג נשיג, אם לא, נשתמש בידע שלך. מה אומר העניין של שיתוף פעולה במאגרי השמות בין הליכוד לש"ס? זה משהו שלא שמענו מעולם.
נכון, מטבע הדברים זה גם משהו שלא אמור לקרות, אתה יודע, המפלגות הן אמורות להתחרות כדי להביא כמה שיותר מצביעים, אבל בש"ס אומרים שהם זיהו מגמה של החלשות בכך שאנשים שהם עדיין שייכים לליכוד, הם לא עברו למפלגה אחרת, לכחול לבן או למפלגה כזאת, והם נשארו בבית, והם בעצם אומרים, אנחנו נשתף את הליכוד, לבקשת ראש הממשלה נתניהו, נשתף אותם במידע הזה, על מנת להגיע לאותם אנשים, כי צריך לזכור שנכון שלליכוד יש את המערכים שלו ואת הנציגים שלו, אבל גם לש"ס יש באמת נציגים שאת התוצאות ראינו בבחירות עצמם,
כן.
שנמצאים בכל רחבי הארץ, מכירים...
אגב, כמה מנדטים או קולות כאלה יש שם בצד?
מדברים, אריה דרעי אתמול בנאומו דיבר על גידול שהוא צריך על מנת להביא 61, 10% גידול. הערכה היא שזה משהו שנע בין 5-10% של אנשים שנשארו בבית, ששייכים לכלל מפלגות הגוש, אבל הגדולה שבהם זה כמובן הליכוד, כי 10% בליכוד זה, אתה יודע, הרבה כפול ומחופל משאר המפלגות.
אוקיי, איתי, אני מזמין אותך להישאר איתי, כי אני חושב זה מעניין אותנו, ונצרף אלינו את חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום, צהריים טובים. חבר הכנסת יעקב מרגי משס, האם אתה שומע אותנו?
אני שומע אתכם היטב.
עכשיו מצוין, שלום, מה שלומך?
בסדר, אמרתי צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
תודה, אני מתנצל ששלפנו אותך באמצע העיסוקים, אבל מעניין אותנו העניין של השיתוף הפעולה, כמו שנשמע אתמול בטקס ההשקה של שס, בין שס לבין הליכוד, איתי גדסי איתנו גם על הקו, הוא התחיל להסביר לנו את העניין, אבל אנחנו רוצים לשמוע ממך איך זה בא לידי ביטוי בשטח.
זה יבוא לידי ביטוי בכמה אופנים. ודאי שלא ניתן להם את הדאטאבייס שלנו, את מאגרי המידע, ולא, הם לא ייתנו לנו את שלהם. אנחנו יכולים לקחת את זה לבד, אבל השאלה היא כזו. אנחנו, הידע שלנו שצברנו בטיוב נתונים ביום הבחירות ועד הבחירות, ולהניע מצביעים פוטנציאליים לקלפיות, הידע הזה אנחנו נשתף אותו עם הליכוד. אנחנו גם שתף פעולה ביום הבחירות, ונעשה מכפיל כוח מבחינת כוח אדם.
איך אתה מכפיל כוח? איך אתה מכפיל כוח?
מקומות שאני צריך להציב שם בן אדם כדי לקבל נתונים מהקלפיות, אנחנו נעזר בנתונים שדרך מרכזי המידע שלנו ושלהם להביא נתונים.
בעצם תחסכו אנשים, הרב יעקב?
לא שמעתי את השאלה.
תחסכו אנשים משקיפים במקומות שנגיד לכם...
מאגר הפעילים שלנו ילך ויגדר, רק אנחנו נעיל אותו, נפעיל אותו בצורה יעילה יותר. לכן זה מכפיל כוח.
כמה, אני שאלתי את איתי קודם, ולא הספקתי לשמוע את התשובה, כי רציתי לפנות אליך מיד, בכמה מנדטים או קולות מדובר שאתם מזהים שאפשר להוציא שלא יצאו בבחירות הקודמות?
בוא אני אומר לך, אחוזי הצבעה במעוזי כחול לבן, מעוזי השמאל גבוהים יותר, מאחוזי הצבעה במעוזי אפילו הדתיים, ואפילו המסורתיים, ואפילו המצביעים פוטנציאליים בפריפריה, שבדרך כלל שיש הצלחה שם על הליכוד, אחוזי הצבעה שם נמוכים. די בכך שאנחנו נשווה את אחוזי הצבעה, שלא נדבר על שאפשר אפילו לעלות אותם אל מעבר, לעומת כחול לבן מעוזי השמאל, אנחנו נוכל להכריע את הבחירות האלה ב-61 גם בלי איווט ליברמן.
אתה רואה את זה ככה שממש זה מעשי, נוגעים ב-61?
ודאי, ודאי. אנחנו מדברים על 10%. 10% מ-55 מנדטים, נכון שזה גם מגדיל את המדד למנדט, אז יהיו קצת יותר, 12%, 13%. אבל בסוף, בסוף אנחנו נוכל לעשות, להביא להכרעה.
תגיד, מה בסיפור של ההצבעה במגזר הערבי, מצלמות, עניינים, פיקוח, הנושא הזה יקבל פיקוח יתר בבחירות האלה?
אני חושב שבנימין נתניהו הבין והפיק את הלקחים, ואני חושב שצריך להוריד אותם מעבר מחוץ לרדאר, לא להתעסק עם זה כדי לא להגביל את המוטיבציה שם. תאמין לי שחלק גדול ממצביעי הרשימה המשותפת כועסים עליהם, לא מזדהים איתם, והם הצביעו לרשימה המשותפת בגלל הצבעת מחאה על מה שהדלגיטימציה והעשתה כלפי המגזר. אני חושב שלא צריך לדבר, מי שיודע לעשות עבודה במגזר עושה אותה, לא צריך לדבר ולא צריך לשים את זה בקולי קולות. אני מקווה שראש הממשלה הבין זאת ושלא ייתן מוטיבציית יתר.
איתי?
לא, אני חייב לשאול אותך על הסיפור של ליברמן, כל החשיפה שדיברנו עליה מקודם.
הוא נפלת מהכיסא?
האמת שלא, אני אמרתי זה כאן בשידור שכך זה עובד, קודם כל אני מניח שגם ליברמן פנה
לשכות הפניות, לשכות של חברי הכנסת, הם מקבלות פניות ציבור במגוון נושאים.
אליך כשר דתות לא פנו גם לטפל בנושאים שהם לא זה?
אני פעלתי בהצלחה רבה, לא אל מול לשכת שר הביטחון, לכן אני לא מופיע בכתבה. פעלנו עם גורמים מקצועיים שידענו איך להגיע ולטפל בפרוצדורות. אף אחד לא עשה טובה לאף אחד. מה שכן מעולה מהכתבה הזו, זה לא שכביכול שומו שמיים עשינו פניות ציבור או עזרנו לבחור הישיבה. מה שעולה מהכתבה זה התרמית הגדולה של איווט ליברמן שמדבר על החרדים בשנאה, בהסתה, להראות לכם כמה שיתופי הפעולה עם החרדים הם היו טובים והתקיימו, ושלא יספר שבגלל חוק הגיוס הוא לא נכנס לממשלה כי הוא עצמו אישר פטורים. צריך לקלוט את פרצופו האמיתי של איווט ליברמן, זהו נקודה.
אני שואל אבל האם בגלל הדבר הזה לסיום צריך לתקוף אותו על כך?
לא, למה להתקוף?
תראה, אם הוא היה אדם הגון ואמיץ, הוא היה צריך לפרגן לעוזרים שלו ולשכה שלו.
בדיוק, לומר כן, קיבלתי פניות.
אבל הוא לא אמיץ, הרי הוא אמר שהוא לא יכנס לממשלה בגלל חוק הגיוס בזמן שזה לא נכון.
טוב חברים, אני שמח לדבר איתכם עוד, אבל פשוט זמננו תם מזמן. חבר הכנסת יעקב מרגי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה. וגם לך כתבנו הפוליטי איתי גדסי, תודה, צהריים טובים.
תודה.
אנחנו עכשיו להלם של חסידי ללוב שעולים לציון רבם בפולין, ושם מגלים שמחלקים להם לא פחות ולא יותר חומר מיסיונרי. אנחנו רוצים לומר שלום לחנוך גכטמן מהמחלקה למאבק במיסיון ביד לאחים. שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום, צהריים טובים.
תספר לנו, זה מעניין. פולין, ללוב, על הציון, איך?
כן, כן, זה מסתבר שלמיסיונרים רף החוצפה כנראה אין לו גבול, וזה פשוט מצטרף לעוד הרבה מקרים שאנחנו פשוט מזהים בשנים האחרונות.
גם באומן, אם אני לא טועה, נתקלתי לתופעה.
והיה אומן, והיה ליזנק, והיה אפילו מחשמה מזכרם, כאילו, אפילו באושוויץ. זאת אומרת, החוצפה של המיסיון להגיע למקומות כאלה, מקומות שיהודים באים להתחזק, לעורר את היהדות שלהם, ובקודש הקודשים לבוא וככה לנסות להמיר יהודים על דתם, זה משהו שהוא...
אז מה, מה אתם עושים באותו רגע שאתם מזהים חומר מיסיונרי, מן הסתם גם כתוב בעברית ופולנית, אני לא יודע באיזה שפות, מחולק על הציון?
הם בעיקר מזהים איזשהו סקטור שכאילו אנחנו רואים גם כן שהם מנסים להיכנס לציבור החרדי. מנסים להיכנס לציבור החרדי, החומרי מיסיון שהם מחלקים שם, זה חומרי מיסיון שהם כאילו בחזות חרדית. אפילו היו מקרים שאפילו ביידיש, זאת אומרת, אתה מבין שיש להם פה איזשהו אסטרטגיה, שהם מנסים איפה שאפשר להיכנס ולתפוס נפשות, גם מהציבור החרדי.
הם יהפכו את העולם, ייסעו עד פולין ועד אושוויץ ועד אוקראינה, בשביל הדוג יהודי אחד.
בדיוק. ועל היהודי הזה האחד, אוי הדלכים קיים, כי ברוך השם הם לא מצליחים, אבל פה אנחנו ממש משקיעים כוחות יומם ולילה, פה בליל אוף ספציפית, הפעלנו אתמול ממש פה בפעילות שלמה, איך בעצם כמובן לבאר את כל החומר שם, ואיך בעצם לנטרל עם חז וחלילה, קרה השפעה של מישהו או משהו שחז וחלילה הושפע מהחומר הזה, אבל זה רק שוב מה שנקרא אמור, לעורר אצל כולנו את את המודעות שחבר'ה
אגב חנוך, לא רק בקברות צדיקים, יש לנו את זה פה על בסיס יומי בכל הארץ, חלוקות בכל מיני מקומות, בתיבות דואר, בקניונים, בדפיקה על דלתות, וכאן המקום להגיד שמי שרואה ונתקל בדברים האלו צריך להתקשר אליכם. לאן?
זהו דור, אז זה בדיוק ל-1-800-620-640, וזה בדיוק מה שאני רציתי להגיד, שהרבה פעמים הציבור שלנו חושב שהמיסיון נמצא באיזשהו שכונות של עולים חדשים ורוסים. חבר'ה, המיסיון נמצא לנו מתחת לאף. אנחנו לאחרונה, כמובן אנחנו לא יכולים להגיד פרטים יותר מדי, אנחנו פשוט רואים שיש יהודים שמגיעים ממשפחות שומרי תורה ומצוות, שהמיסיון מנסה למשוך אותם. אנחנו ברוך השם מצליחים לעצור את זה, איך אומרים, בדקה ה-90, במקרים ספציפיים שעכשיו קרו לאחרונה. אז צריך להיות רענים, אם אתם פוגשים חומר מיסיונרי כזה או אחר, ישר לפנות למוקד שלנו, יש לנו צוות שפרוס בכל הארץ, מי שרוצה גם כן להצטרף להיות מתנדב, כי יד לאחים, ברוך השם, ידינו מלאות עבודה, לא, איך אומרים, בעזרת השם, מקווה שלא יהיה מלאות עבודה, אבל יש אצלנו ממש...
טוב, הרבה... חנוך, אנחנו נדבר על זה, המאזינים, 1-800-620-640, למי שנתקל או רוצה להתנדב, שם יעזור שתצליחו. תודה רבה לך, חנוך גכטמן, יד לאחים, תודה. שפוע. עכשיו אנחנו הולכים למשהו טוב, משהו שכל עם ישראל אוהבים לעקוב אחריו, וזה הכנרת. כמה עלתה הכנרת, ועכשיו יש גשמים, ובטח יש זרימה של הנחלים, וכל מיני כאלה, וכולם כבר מחכים לשמוע שזה מגיע סוף סוף לרמה הרצויה, שהכנרת מלאה. וכשהיא תתמלא, אז אולי גם יצטרכו לפתוח את הסכר, ויזרימו מים לירדן, וכו' וכו'. וגם, אני חייב להודות שגם אצלי זה אחד מהתחביבים, לעקוב אחרי הכנרת. ואנחנו מתבשרים שחודש שעבר, המפלס של הכנרת עלה, מה שהוא לא עלה 28 שנה. זה אומר שהקצב הוא טוב, הכנרת מתמלא, ואנחנו רוצים לומר שלום לרכז שביל סובב כנרת, דניאל וקנין. שלום דניאל, צהריים טובים.
שלום שלום, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
אני על הכיף כיפק.
על הכיף כיפק, מלא חיוכים. אתה מקבל תוצאה בינואר שלא הייתה לך 28 שנה, למה לא על הכיף כיפק?
נו, בטח זה על הכיף כיפק, פה אנחנו בצפון, מלא חיוכים, המים עולים, כל מקום רואים אותם, ואנחנו מבסוטים לאללה.
יופי, תספר לנו קצת ככה על על הכמויות, על הצפי.
אוקיי, אז שמי דניאל, אני מרכז פה שנקרא שביל סובב כנרת, זה מסלול הליכה של 65 קילומטר סביב הכנרת. אנחנו מזמינים את כל עם ישראל להגיע גם בחורף לראות את הכנרת היפהפייה. השביל היה עובר במקומות שהם מאוד מאוד מרוחקים, והיינו רואים את הכנרת במרחק של 100 ו-150 מטר, ועכשיו שביל סובב כנרת ממש, ממש, ממש הולך, והרגליים קצת נרטבות במים. אז שיחה גדולה, הרבה ירוק, הרבה בעלי חיים, ציפורים, ושביל יפהפה ומסלולים יפהפיים. הכנרת מוכרת בעיקר מהקיץ, ואנחנו מזמינים ממש את כולם לבוא, גם בחורף, יש הרבה הרבה מה לראות פה.
תגיד, הקצב שהכנרת עולה, סביר להניח שאנחנו נגיע לסוף סוף ליעד, לא? החורף הזה.
אנחנו ישראלים, יהודים, תמיד אומרים ככה שצריך לומר בזהירות, בעזרת השם, בלי עין רעה, וכל אחד והאמונות שלו, אז אנחנו לא רוצים מה שנקרא לפתוח פה, אבל בקצב הנוכחי כרגע כנראה שמתי שהוא יצטרכו לעשות את הישיבה הדרמטית, לא תהיה ברירה, אבל זה לא התחום שלי. התחום שלי הוא לדאוג שיהיה מסלול הליכה ושיהיה יפה.
טוב,
זה בשביל למומחים.
אז אם אנחנו נרצה ככה שהוא סיור סביב הכנרת, אנחנו מחפשים את שביל סובב כנרת ופונים אל דניאל וקני, נכון?
לגמרי, 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 ויש מגוון מסלולים שכמו שאמרתם מופיעים באינטרנט, ואתם יכולים ללכת על הכנרת, מסלולים לא קשים, הרבה פריחה, הרבה מים, ועוד מטר ו-40 סנטימטר, ו... גם הכנרת ממש נצטרך ללכת על השביל ולהירטב במים.
דניאל וקנין, רכז שביל סובב כנרת, תודה רבה שדיברת איתנו, ושתמשיך לחייך על הכיף כיפק.
יאללה, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה, להתראות. תודה, להתראות. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו. אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות מיזם האמונים של כל חי והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת, שטרודל 93fm.co.il, ו5 מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה. חוגגים אירוע בקרוב? הנוכחות עליכם, האירוע עלינו. קוויאר קייטרינג גורמה לאירועים מיוחדים. יוקרב אומנות בצלחת אחת. תפריט מגוון וייחודי. בחשרות הרב מחפוד ומוצרים בדץ העדה החרדית. משגיח צמוד במקום. ועכשיו, מבצע חורף. הכל כלול ב-99 שקלים. קוויאר, לכבד את האורחים שלכם. 054-5-300-700. 054-5-300-700. קוויאר, קייטרינג גורמה.
רוצים לאפות משהו טוב במטבח? אפו עם תבניות האפייה מנייר של סאנו סושי. התבניות עשיות נייר איכותי ומאפשרות שימוש נוח לבישול, אפייה והגשה. סאנו סושי, סדרת תבניות האפייה מנייר, כוללת 5 תבניות בסגנונות ובגדלים שונים ובעיצוב צבעוני ומרהיב לאירוח מושלם. סאנו סושי, תבניות האפייה מנייר, לאפות עם משהו טוב במטבח.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
איתום משפחה משיק אירוע נשי עסקי. קבלת פנים לצד בופי עשיר ודוכנים אטרקטיביים. הרצאות תד מקצועיות על ידי היזמית והמנטורית ספיר זיסמן בשיווק פורץ דרך בעידן החדש. המרצה והמאמנת רותם חג'אג' על משמעות השינוי במרחב העסקי. דוקטור נדב גולדשמיט בטיפים שיהפכו את העסק שלכם למועדף. ארוחת ערב יוקרתית לצד תוכניות אומנותיות. יום שני, כ"ב בשבט, 17 בפברואר, בשעה 6 בכתר הרימון בבני ברק. הרשמה בעיצומה, 050-668-0113. עושות עסק, אירוע מעצים שיקח אותך רחוק.
אתם מוכנים? קחו אוויר. מינואר 2020 אסורה כניסת כלי רכב מזהמים למרכז העיר ירושלים. המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מנקים את העיר מזיהום אוויר. פרטים באתר העירייה.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
40 שניות על המופתה ברומניה. המופתה הינה נביאת גז טבעי היוצא מבטן האדמה. עמידה של 15 דקות פעמיים ביום במשך 10 ימים מרחיבה את כלי הדם ומפחיתה סוכר, לחץ דם, כאבי פרקים ורגליים. לזקוקים לצנתורים חוזרים ונשלים, מומלצת השהייה במופתה כדי להפסיק את התופעה. לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה עקב היסטוריה וגנטיקה משפחתית במחלות סוכר, עורקים ופרקים, מומלץ לנסוע למופתה כדי למנוע מחלות אלו. למידע נוסף, התקשרו 03-964-1555 03-964-1555.
כל חי
קול חי ותיאטרון מסמכי לב מזמינים אתכם להפקת השנה בכיכובו של עופר הלוי, אחד מול כולם. סיפורו של גר הצדק אברהם בן אברהם הגרף פוטוצקי. ההצגה תתקיים במרצה השם בבית רסל ברמת גן, רחוב מנדל מתתיהו 11, ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט, בשעה 8 בערב. כרטיסים ניתן להשיג ב-03-674-1277 03-674-1277. הישיבה נפרדת.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לחיים כהן, המשנה לראש העיר ירושלים, ועוזרו של מרן הרב אלישיב, זכותו יגן עלינו, אמן. שלום חיים, צהריים טובים.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
אז אנחנו מתבשרים היום לצערנו הרב שהלך לבית עולמו דיין בית הדין הגדול שעבר הרב חגי איזירר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה נציגו של מרן הרב אלישיב בבית הדין. עשה מסירות נפש גדולה, עמד על כל מה שקשור לקודשי ישראל, ואתה קצת הכרת את זה מקרוב. אם אפשר בבקשה לספר לנו קצת עליו ועל פאולו.
רב חגי זירר, זיכרונו לברכה, וקשה להגיד את זה, היה משהו מיוחד ונפרץ. ביום אחד, כשאני מדבר איתך משהו לפני קרוב ל-30 שנה, פנה, אז היה, התחיל התהליך של בחירות בבית הדין הרבני הגדול. וכידוע של הרב אלישיב היה מאוד מאוד חשוב אז מי יהיו הדיינים, בגלל שהוא ראה בזה כשמירת הדת. ואז הוא אמר לי, תשמע, יש איזשהו יהודי שקוראים לו רב חגי זירר, אני רוצה שתתאמץ ותעשה את כל מה שאפשר כדי שהוא יתמנה. באותם ימים, כמה שיותר היינו מנסים לדחוף את השם, יותר ויותר משלחות היו מגיעים לרב להסביר למה כביכול רב חגי זירר לא מתאים, והסיבות היו כולם דומות, שהוא לא פוסק מהר והוא מאוד איטי. ומה שאנשים לא הבינו זה שדווקא במקום לקלל היו יוצאים מברכים, בגלל שדווקא המעלה הזאת שהוא היה יסודי ואולי היה פזיז והיה בודק כל דבר והיה לו סבלנות, וכשהוא היה פוסק היה פסיקה מדוקדקת מקיפה, זה היה הדבר שרב אלישיב חיפש, שיודע לעמוד בלחצים ושהוא לא ממהר לפני שהוא בודק את הדברים. ואז אני זוכר שנוצר בעיה שאותם משלחות הגיעו למרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, שגם הוא היה לו מה להגיד בנושא של הדיינים, כי בדרך כלל היה מין הבנה בין הבית של הרב לבין הרב אלישיב לרב עובדיה יוסף בנושא המינוי דיינים. והוא מאוד התנגד לרב חגי זירר, בגלל, כנראה, אני לא יודע בדיוק מה היה הסיבות, אבל מסתום את זה היה חלק מהסיבות. או שדיברו איתו גם דברים אחרים, לא ידוע לי. ואז הרב אלישיב שאל אותי, האם יש לי דרך להעביר את המסר לרב עובדיה יוסף, ואז אני זוכר ש נפגשתי עם מרן הרב עובדיה יוסף, אני חושב שזו הייתה פגישה שנייה בחיי, והעברתי לו את הדברים שהרב אלישיב ביקש שאני אעביר לו, ואז הוא ביקש ממני שאני אעביר לו איזשהו עניין בנושא הזה שאני לא רוצה לפרט לרב אלישיב. הרב אלישיב שמע, והוא אמר לי, תגיד לו שאני מציע שיקרא לו או שיראה את הפסקים שלו. וכך היה. הוא קרא לו הרב עובדיה יוסף, שמע, דיבר איתו, אני לא הייתי בפגישה הזאת, ולאחר מכן הוא אמר שאני אגיד לרב אלישיב ששניהם באותה דעה שאפשר לתמוך בו. ומה שהיה פלא הוא שאז התפנה מקום אחד ולא שתיים, ושניהם החליטו למנות אותו על התקן הזה, שזה היה דבר מאוד מאוד נדיר. ומאז בעצם כמובן שהדלתו של הרב אלישיב זיכרונו לברכה הייתה פתוחה לפניו, וכל הנושאים הקשורים לכלל ישראל בנושא בית הדין הרבני הוא היה מרכז ושואל. ואנחנו ידענו שכשהוא מגיע, אין שעון. הוא יושב עם הרב, מתי שהרב מחליט, זה נעצר. והפגישות היו ארוכות מאוד, שזה היה דבר מדהים מאוד אצל הרב אליאש.
טוב, מן הסתם יש עוד הרבה הרבה מה לדבר על אישיות כזו, אבל לצערנו גם הזמן תם. חיים כהן משנה לראש עיריית ירושלים, ועוזרו של מרן הרב אלישיב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
תודה רבה לך.
הרב דוד כהן, שלום, צהריים טובים.
שלום הרב משה בן לולו היקר, ושלום לכל המאזינים החביבים של כל חי. הרב משה, כמה אפשר לדבר על לשון הרע? כמה אפשר לדבר? אני חושב שהגיע הזמן שנפסיק לדבר על לשון הרע. אולי נתחיל לדבר על עשה טוב, כי בפסוק כתוב, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נטור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. יש בזה שתי פירושים. פירוש אחד, לסור מרע קודם כל, תפסיק לעשות את הרע, ואחר כך תעשה את הטוב. אבל יש פירוש אחר שמסבירים, מה זה סור מרע ועשה טוב? איך תסור מרע? על ידי שתעשה טוב. על ידי שאדם עושה דברים טובים, ממילא הוא לא עסוק בלעשות דברים רעים. כמו שאומרים, מי שעסוק בלדון את חברו, הוא לא מסוגל לאהוב אותו. אם אדם יהיה עסוק בלאהוב את השני, אז הוא לא ידון אותו, הוא פשוט יאהב אותו. אנחנו חייבים לעשות שינוי. הלשון הרע שאנחנו לומדים ומדברים זה דברים יפים ונחמדים וטובים, ובעזרת השם גם מועילים מאוד. אבל העיקר זה לעשות שינוי. אנחנו חייבים לשנות. את השינוי צריכים לעשות בעשה טוב. להתחיל להרגיל את עצמנו, אם אני רוצה עכשיו לספר על המעסיק שלי, שיתנהג אליי לא יפה, אני קודם כל אקדים להגיד עליו משהו טוב. ברגע שנתחיל לדבר על השני דברים טובים, בכוח. לא בגלל שבאמת אני מעריך אותו, לא בגלל שבאמת הוא כל כך טוב, אבל יש בו איזה נקודה אחת טובה. אם נדבר על הטוב של השני, תתחיל להתרגל לדבר... להשנה את הסתובה. אם אני אספר על המעסיק שלי שהוא בן אדם טוב וכן, ואחרי זה אני אגיד כן, אבל יש לו איזושהי בעיה, אז אנשים מבינו, תשמע, בן אדם אבל טוב, בסדר, יש לו בעיה קטנה, אבל בן אדם טוב.
איי, 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 השם יזכה אותנו, הרב דוד, לראות רק את הטוב שבשני, פשוט נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך. תודה רבה לאדיר גולשטיין שערך והפיק, למוטי קופר של הביצוע הטכני. תודה לכם המאזינים, יום טוב מלא אור.